כלל גדול שאמר אותו רבי צדוק הכהן מלובלין. אבל רבי צדוק הכהן מלובלין אמר את הכלל הזה בעניינים אינדיבידואליים, עניינים של בן אדם עם עצמו. אמר רבי צדוק הכהן מלובלין, אם אדם רוצה לדעת במה הוא מסוגל וראוי לגדולות, איפה הוא יכול להתפתח, איפה הוא יכול באמת להגיע למקסימום, שיראה את המקומות שבהם היצר הרע מתקיף אותו, שיראה את המקומות שבהם היצר הרע עושה לו כל הזמן את הניסיונות ואת הקשיים בעבודת השם, וידע ששם בדברים האלו, אלו הם הדברים שבהם הוא נועד לגדולות, אלו הדברים שבהם הוא יצליח. צריכים להבין מה ההיגיון בזה, שדווקא באותם העניינים שבהם האדם יש לו את היצר הרע ואת הקושי, דווקא שם הוא נועד לגדולות. והשורה היא, זה לעומת זה עשה האלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא מציאות של טוב ומציאות של רע. מהי המטרה של הרע? לשם מה עשה הקדוש ברוך הוא את המציאות הזאת של הרע? והתשובה נמצאת במאמר חז"ל, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. דרשו חז"ל, טוב זה יצר טוב, מאוד זה יצר הרע. מה הפירוש של הדרשה הזאת? כולנו יודעים מה זה טוב. טוב זה טוב. מה זה טוב מאוד? מה זה טוב מאוד? אמרת שדבר מסוים הוא טוב, אז הוא טוב. מה זאת אומרת טוב מאוד? למור, פירוש שיש כנראה טוב ויש כנראה עומק טוב, לפני ולפנים של טוב. אני רואה רק טוב? איך מגיעים ללפני ולפנים של טוב? חז"ל מגלים לנו, זה יצר הרע. פירוש שבאותם הדברים שבן אדם נלחם, מתמודד, קשה לו, הוא מגלה בעצמו את הטוב, שהוא מכיר אותו בתור טוב, אבל הוא מגלה עד כמה זה עמוק, עד כמה שזה טוב מאוד. זה הרבה יותר עמוק כשנלחמים, זה הרבה יותר עמוק כשמתמודדים. אז פתאום אנחנו מגלים שיש בתוכנו כל מיני כוחות ויכולות ומשאבים שלא חשבנו בכלל שאנחנו מסוגלים. אבל הנה פתאום, דווקא בגלל העובדה שאנחנו צריכים כל כך להילחם וכל כך להתמודד, ודווקא בגלל שזה קשה כל כך, אז פתאום הטוב הולך ונעשה עמוק יותר, הוא מגיע למדרגה של טוב מאוד. ולכן דרשו חז"ל, טוב זה יצר טוב, זה שהכל הולך הפי פשט. אבל יש כשזה צריכים להתמודד בשביל זה, זה הופך להיות לטוב מאוד. את היסוד הזה שאמר רב צודק בעניינים שהם עניינים יותר אינדיבידואליים, עניינים פרטיים, אמר רב הרשל שכטר בשמו של הרב סולובייצ'יק. בספר על הרב סולובייצ'יק יש כמה ספרים שכתב הרב שכטר, ובספר נפש הרב כותב הרב שכטר כך: וסימן מובהק הוא זה בידינו, מאחר שכל אומות העולם תמיד מתנגדים למדינת ישראל, ותמיד רוצים לאבדה ולחלותה מעל פני האדמה, הווה אומר שעניין נשגב ונעלהו במאוד מאוד עניין המדינה. אתה שומע שההתנגדות היא לא התנגדות לעם ישראל, ההתנגדות היא התנגדות למדינת ישראל באשר היא מדינת ישראל, וכל מה שהיא מסמלת בזה שהיא מדינה, זה מה שמפריע לאויבי ישראל. עכשיו צריכים להגיד את זה ככה, בואו נצייר לעצמנו שיש איזשהו סקאלה. בצד אחד של הסקאלה זה רע, כמובן הצד השני של הסקאלה זה טוב. עכשיו יש אפשרות שאני אדע מה נמצא בטוב, אם אני מסתכל על הטוב ואני שואל אם זה טוב או לא טוב, אני בודק טוב או לא טוב. אבל יש גם אפשרות אחרת, לפעמים יש לנו כל מיני בלבולים ואנחנו לא יודעים אם הטוב שנמצא פה, שיש כאלו שאומרים שזה טוב ויש כאלו אומרים לא טוב, אנחנו לא יודעים ב-100% אם הטוב הזה שנמצא פה הוא טוב. אתם יודעים מה התרופה? תסתכלו על הצד השני של הסקאלה ותשאלו אותו מי האויב הכי גדול שלו, מי הוא שם בצד השני של הסקאלה, מי מפריע לו הכי הרבה לקונספציה של הרוע. מי שהוא יגיד לכם שהוא האויב הכי גדול, תדע שהוא נמצא בצד השני. מי הוא האויב? האויב הציוני. האויב הציוני. לא, לא האויב הרוחני, לא האויב, היה אפשר להגיד הרבה דבר, היהודי, לא, האויב הציוני, זאת המילה, האויב הציוני. מי אמר את זה? הוא אמר את זה, לא אני אמרתי. הוא הצביע ואמר בצד השני של הסקאלה שלי, מי שיושב ומנגד אותי עד הקצה האחרון, מי שאני רואה בו את הסכנה הגדולה בשבילי, ככה הרע אומר, זה מה שהרוע אומר, זה תקשיבו לו, הוא מדבר ברור, מה שהרע אומר שבשבילו זה האויב הגדול, זה נמצא בצד השני של הסקאלה. ומי זה? האויב הציוני. אומות העולם לאורך כל ההיסטוריה ידעו לשים את האצבע ולהסביע בדיוק מה הם שונאים בעם ישראל, וכל תקופה ותקופה אומות העולם ידעו לשים את האצבע על משהו מיוחד, ואם היינו מקשיבים להם, אם היינו מקשיבים להם, היינו רואים איך שהם מצביעים בצורה מדויקת על הכוח של עם ישראל, על הגדולה של עם ישראל, על מה שעם ישראל יכול, על מה שעם ישראל נועד לגדולות. סימן מובהק, אומר הרב שכטר בשמו של הרב סולובייצ'יק, מאחר שכל אומות העולם תמיד מתנגדים למדינת ישראל, הוא אומר שעניין נשגב ונעלהו במאוד מאוד עניין המדינה. מורי ורבותיי, בואו נדבר על שני אויבים שיש לנו בעידן המודרני. היום אמרנו קלה שעיר וחותנו ויעלו לציון מושיעים. שעיר וחותנו. מי זה חותנו של שעיר? זה ישמעאל. יש לנו בדור הזה שניים, שעיר וחותנו. אנחנו נתחיל משעיר. ממלכות אדום, אלה שפושטים את פלפיהם ואומרים טהור אני, אבל בפנים סימן של תומה יש להם, כמו שכותב הרב קוק בכמה מקומות. בשנת 1897, כשהתחיל לעלות הרעיון הציוני, עוד לפני ההתכנסות בבאזל, כבר הכנסייה הקתולית הודיעה שהיא לא תהיה מוכנה להכיר בשום ישות ציונית בארץ ישראל. בשנת 1904 הרצל נפגש עם האפיפיור, רצה לקבל ממנו איזה הכרה, משהו. הוא אומר לו, עכשיו תקשיבו, על מה הוויכוח? אנחנו לא יכולים לתת לכם הכרה כי היהודים לא הכירו באדוננו. אתם שומעים על מה הוויכוח? על מה הם מתווכחים עם מדינת ישראל? היהודים לא הכירו באדוננו, אז איך ניתן להם אפשרות של הקמת מדינת ישראל? מורי רבותיי, יש פה משהו עמוק מאוד. הרב סולובייצ'יק בכל דודי דופק כותב שזוהי הדפיקה השלישית של הדור שלנו, והוא אומר שהוא חושב שזאת הדפיקה החזקה ביותר שאפשר להגיד עליה כל דודי דופק. מהי הדפיקה? הניצחון התיאולוגי כנגד הנצרות, זו שבאה ואמרה חס ושלום, כשהקדוש ברוך הוא עזב את עם ישראל, ושהקדוש ברוך הוא את כל ההבטחות שהוא הבטיח בנביאים וכו', זה כבר לא מכוון לעם ישראל, אלא כנגד כל אלו שבאים עכשיו במקום עם ישראל, מה שמכונה אצלם ברית חדשה. ולזו בלבד, אלא שבגלל שעם ישראל לא קיבל את אותו האיש, אז הוא נועד עכשיו לסבול. בסוגריים אני אגיד, זה היה הסיבה האמיתית שהאפיפיור בזמן השואה לא נקף אצבע, מכיוון שזה הצדיק את כל תפיסת העולם שלו שהיהודים צריכים לסבול. ועכשיו יש קושייה גדולה, יש קושייה גדולה. עם ישראל יצא מהכבשנים והקים מדינה, ולא סתם שהקים מדינה, אלא זאת מדינה מוצלחת. ולא סתם שזו מדינה מוצלחת, אלא שאחרי כמה שנים עם ישראל עושה חיל, כובש ומשחרר שטחים נוספים, וירושלים בבעלות יהודית. מורי ורבותיי, כל הזמן הזה הוותיקן נלחם להעביר באום, הוותיקן, החברים שלנו, הוותיקן זה שפרס ביקש מהם, שזה כבר הוא סולח להם על הכל, הוותיקן נלחם כדי להעביר חוק עולמי על בינאום ירושלים, שירושלים תהיה שייכת לכל העולם כולו ולא לעם ישראל. מה יש לך? מה כל כך מפריע לך שיהודים מחזיקים בירושלים? בטח שזה מפריע לו, מכיוון שהוא נמצא בצד השני של הסקאלה. זה אותו חזיר שפושט את לפיו ואומר טהור אני, אבל בקרבו ישים אורבו. הוא אותו אחד שעמד על הפרק ולא עשה שום דבר בשעה שרצחו 6 מיליונים מבני עמנו. הוא מסתכל על התופעה של מדינת ישראל, ומבחינתו זה קושייה גדולה מבחינה דתית אמונית על כל המהלך שלו. וזה אומר שמדינת ישראל בעניין הזה, וכך כותב הרב סולובייצ'יק במפורש, מהווה דפיקה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא תופס ואומר אני פה, תסתכלו, כנגד כל מה שהם טוענים, שכביכול הקדוש ברוך הוא זנח חס ושלום את עם ישראל, וכביכול הקדוש ברוך הוא הפקיר אותם, וכביכול אין להם סיכוי, והם לא יוכלו בוודאי לשלוט בארץ ישראל ובמקומות הקדושים להם, ובוודאי על הר הבית. הייתכן? ייתכן וייתכן וייתכן ואני חוזר עוד פעם לאמירה של רב שכטר, בוודאי שעניין נעלה הוא עניין המדינה. ברור שאם המדינה הזאת הופכת להיות למציאות שהיא מציאות שמקדשת שם שמיים בעצם קיומה ובעצם נוכחותה פה, בעצם ההוויה שלה, איך אני יודע שהיא מקדשת שם שמיים? מזה שכל כך קשה להם שנמצאים שם בצד השני לבלוע את זה. אוי, תראו כמה קשה לו. מדינת ישראל הוקמה בשנת 48. עד שנת 93 לקח לוותיקן זמן עד שהם הכירו במדינת ישראל. מ-48 עד 93 לקח להם זמן להכיר במדינת ישראל. מה יש? מה כל כך קשה לך? מה כל כך קשה? אוהו קשה, אוהו קשה, כי זה עניין נעלה מאוד, עניין המדינה, והוא יודע יותר טוב אפילו מאיתנו, שאנחנו מתפלספים פה וחושבים כן מדינת ישראל, התחלת דיגולה, לא התחלת דיגולה, ראשית צמיחת, לא ראשית צמיחת, כל הילד יש שפים כאלו. תשאלו אותו, הוא יגיד לכם בדיוק מה הוא חושב על זה. מאויבי תחכמייני, הנה טוב מאוד, זה יצר הרע. תסתכלו מה היצר הרע אומר. היצר הרע ייקח אותנו וישים אותנו בדיוק, הוא יגיד לנו, תדע לך, למדינה הזאת יש פוטנציאל עצום של קידוש השם, של התגלתי והתקדישתי לעיני עמים רבים. פוטנציאל גדול. ומהפוטנציאל הזה, מהפוטנציאל הזה הם מפחדים. ומאותו בית מדרש נוצרי נשמעות היום כל מיני קולות, האם מותר לי לבנות או אסור לי לבנות. מעבר ליום הוא יושב שם, הוא חווה דעה, יש לו מיליונים של קילומטרים מרובעים, והוא פה כל דחפור, כל איזה דיניים שזז בכדי לשים איזשהו קרבן, הוא מתקשר, יש לו מה להגיד. מה מפריע לך כל כך? מה מפריע? מה יש לך? למה זה כל כך מציק לך? כן, הוא הולך ביום ראשון אצל אותו האיש. יש כאן ויכוח יסודי על המעמד של מדינת ישראל ועל המשמעות של מדינת ישראל, ובזמן שאנחנו רוצים לצקת לתוך מדינת ישראל את המשמעות של גאולה, של שיבת ציון, של יישוב ארץ ישראל, של חזרה אחרי אלפי דורות, אחרי אלפי שנים, של חזרה ושל התגשמות של מה שהבטיחו לנו הנביאים, אז רגע, אז מה, אז איך זה מסתדר עם כל מה שדיבר, כל מה שדיברנו שמה בבית התפלא? מה שמה אמרנו אחרת? הרי אמרנו שהנביאים לא התכוונו ככה, התכוונו ככה. אז רגע, אתם כן התכוונו לעם ישראל? אז רגע, צריכים עכשיו ללכת אחורה, אפשר הכל היה טעות, והתגדלתי והתקדישתי לעיני עמים רבים. איזה מעמד גדול זה, איזה מעמד גדול זה. מציאויות שרואים שעם ישראל חוזר חזרה אחרי כל כך הרבה שנים לארץ ישראל, אבל לא סתם חוזר לך חזרה, אלא מקים ישות מדינית עם צבא, עם כלכלה, עולם שלם, עולם שלם זז. כשהיה עכשיו המשבר הכלכלי בעולם, מדינת ישראל, תשאלו, המומחים יסבירו לכם שזה בגלל סטנלי פישר ובגלל ביבי נתניהו וכו'. ואני אומר לכם, והתגדלתי והתקדישתי לעיני עמים רבים, יש במקום הזה ובמדינה הזאת ובכל מה שהולך ונבנה כאן פוטנציאל גדול מאוד של קידוש השם, גדול מאוד של לבוא ולהגיד, אלה זה העם, זאת הארץ. סיפר לי חמי, ואנחנו רואים את זה בפועל ממש, סיפר לי חמי שזמן קצר לאחר שחרור העיר העתיקה והר הבית, הוא הלך ביחד עם השגריר שהיה אז באותו תקופה באום, יעקב הרצוג, זיכרונו לברכה, בן של הרב הרצוג. והם הלכו ברחוב שהיה מעל הר הבית, ככה היה אפשר להשקיף ולראות את הר הבית. אז יעקב הרצוג תפס את היד של חמין והוא מסביע לו על הר הבית, והוא אומר לו, אתה רואה את ה-500 מטר מרובע הזה? הסוף, אחרי הכל, כל ידברו פליטים, פלסטינאים, זכות השיבה, הכל ידברו, על ה-500 מטר מרובע הזה יהיה הוויכוח. זה העניין. מוריי ורבותיי, הם שמו אותנו כניגוד בגלל הפוטנציאל של ה-500 מטר מרובע האלו. הם שמעו טוב מאוד את הקריאה הר הבית בידינו, אולי אפילו יותר טוב ממה שאנחנו שמענו את זה. הם שמעו טוב מאוד. מאויבי תחכמני. אם אתה רוצה להיות חכם, תקשיב מה האויבים שלך חושבים עליך. תדע מי אתה, תדע למה אתה מסוגל, תדע לאן אתה צריך לכוון את עצמך, לאן אתה יכול ללכת. עומד הצורר ממזרח, וגם הוא, מה מפריע לו? היהודים לא מפריעים לו שיחזרו לאירופה מאיפה שהם באו. מה מפריע לו? האחיזה באדמה הזאת, הישות המדינית של עם ישראל בארץ ישראל, זה מה שמפריע לו, ולזה הוא מכוון את כל המשאבים שהקדוש ברוך הוא יצליח בידינו, שהיו לו תהיה חס ושלום. אבל לזה הוא מכוון את כל המשאבים. הוא מצביע עלינו בכוחות וביכולות המדיניות שיש לנו, וזה מה שמפריע לו. את היהודים, עם היהודי האירופאי הוא יסתדר מצוין. במילים אחרות, עם היהודי של הגלות הוא מסתדר מצוין. איזה יהודי מפריע לו? מפריע לו היהודי שרגליו נעוצות בתוך הקרקע, שהוא כבר אומר, אני דור שלישי בארץ, אני דור רביעי בארץ. זה שהאבא שלו הלך לצבא, והסבא שלו היה בצבא, והוא הולך לצבא, והילד שלו ילך לצבא. זה מפריע לו, זה מוציא אותו מדעתו. לא מסוגל, הוא לא יכול לישון בלילה בגלל היהודים האלו. זה העניין, ולזה מכוון את העניין. ויותר מזה אומר, לזה גם מכוון כל עניין הכחשת השואה. השואה לפי דעתו זה הבסיס שהציונים משתמשים בו כדי לבסס את מה? את מדינת ישראל. מה הסידוק בשבילנו לבנות כאן מדינה? השואה. כיוון שכך, יש מלחמה גם נגד השואה. לא הייתה שואה, השואה זה המצאה של הציונים. זאת המילה, זה המצאה של הציונים, לא של היהודים. הכל מכוון לדבר אחד, הכל מכוון כדי לומר, יש כאן כוח עצום, יש כאן פוטנציאל עצום, אפשר ללכת מפה הלאה. אם אנחנו מקשיבים טוב לכל מה שאומרים עלינו האויבים שלנו, אם אנחנו מקשיבים טוב למה שהם מכוונים, אז אנחנו יכולים לדעת. מוריי ורבותיי, באחת השנים הקשבתי בלילה למכתבים שהקריאו ברדיו הורים שכולים, הקריאו מכתבים שכתבו הילדים שלהם. הקריא מצפת יהודי מכתב של הבן שלו נועם,
הוא יקריא מכתב, והבן כותב כך: ישנו דיון בהלכה אם צריכים להגיד הלל או לא צריכים להגיד הלל, צריכים עם ברכה או לא צריכים עם ברכה, דיונים הלכתיים. ואני אומר לך, אבא, אתה יודע, מי שיקבע אם אומרים הלל או לא זה אנחנו. אנחנו נקבע במדינה שאותה אנחנו נבנה, ואנחנו נוסיף לכוח. אנחנו נקבע אם היא ראויה שיאמר עליה הלל או לא ראויה, חס ושלום. זה בידיים שלנו. רואה ורבותיי, כשאנחנו שומעים את כל הוויכוחים היום, ויכוחים שעד האתמול היו נראים בינינו דבר פשוט, מה, ירושלים? לב הקונסנזוס. פתאום ויכוח על ירושלים, ועוד כהנה וכהנה, כל מיני דברים, דברים פשוטים. אנחנו שומעים את הוויכוחים ואנחנו מרגישים שלאט לאט הכל מתחדד והכל מתבהר. הפוטנציאל של המדינה הזאת שקמה כאן לפני 62 שנה הולך ומתברר לעיני עמים רבים. יש כאן את הפוטנציאל של ירושלים, יש כאן את הפוטנציאל של בית המקדש, יש כאן את הפוטנציאל של קיבוץ גלויות, יש כאן את הפוטנציאל של שלילת כל מיני דתות אחרות וכל מיני הבטחות אחרות, או כל מיני ניסיונות לבוא ולהגיד דברים אחרים. יש כאן את הפוטנציאל הגדול של קידוש השם. וכיוון שכך, ומתוך הקשבה לאויבים הכי גדולים שלנו, יכולים אנו לחזור שוב על דבריו של רבי הרשל שכטר, שעניין המדינה הוא עניין נעלה מאוד מאוד.